שאנחנו מתחילים באיחור, אני מתנצל, זה איחור שנגרם כנראה מנימוסיות יתר, לא רציתי להיכנס להפריע לשיעור, וכך פה המשיכו כדי שאנשים לא ירגישו זנוחים. המזמור שאותו נלמד היום הוא אחד מן הפנינות היפות ביותר בספר תהילים. בכלל, הוא נמצא בתוך רצף של מזמורים שהכינוי פנינים יפה להם, וזה שירי המעלות. שירי המעלות הם מזמורים קצרים מאוד, ולפחות חלקם נושאים עוצמה הבעתית עצומה, עזה, שיכולה לגעת בנפשו של האדם, גם כשהוא לא מבין שום דבר ממה שהמזמור רוצה להגיד. אני אפילו אתן לכם דוגמה לעניין הזה. מזמור שאותו נקרא, הוא כל שלושה פסוקים, עוד לפני המזמור שלנו, וקוראים אותו ואתה מרגיש ככה הלב מתמלא שלווה ונחת, ולהגיד שהבנת מה רוצה המזמור להגיד, זאת בדרך כלל הפרזה, הוא נשאר חידתי אפילו בעיני גדולי הפרשנים שלו. בואו נתחיל ממזמור קלמד ג'. שיר המעלות לדוד. הנה מה טוב ומנעים שבט אחים גם יחד, כשמן הטוב על הראש שיורד על הזקן, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו כטל חרמון, שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד עולם. מה הקשר בין טל חרמון, זקן אהרון שיורד על פי מידותיו? פירושים, מדרשים, באמת על מזמור קצר כזה אפשר, וגם חיברו מאות רבות של עמודים שמנסים להתמודד עם המסר שלו, אבל אתה קורא את המזמור ומתחיל לחייך. והדבר הזה ממש מאפיין את שירי המעלות. יש עוד מאפיינים עקרוניים, צורניים, שהיה אפשר לדון בהם לו זמננו היה בידינו, אבל היות שאין זה כך, אז אנחנו נתחיל עכשיו מן המזמור גופו, וזאת תהיה ההערה הכללית היחידה על אותם 15 שירי מעלות. בואו נתחיל בקריאתו של המזמור, כאמור מזמור קכ"ח. שיר המעלות. אשרי כל ירא אדוני ההולך בדרכיו. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשתך כגפן פוריה בירכי תבתיך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. הנה כי כן יבורך גבר ירא אדוני. יברכך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. קצר, פשוט, ובאמת, מסוג המזמורים שלא רק בתוכנם, אלא כך נדמה גם בשפתם, מצליחים לשדר את אותו מסר של האשרי, של הברכה. אבל הסכנה היא להישבות בקסמו של המזמור עד כדי כך שאתה לא טורח לנסות ולהבין אותו. כי הרי כך אנחנו יודעים שכתובי המקרא משדרים בכמה רמות. לפעמים די לכתוב את לקורא מסוים, די לו שכשהוא קורא ספר תהילים בבית כנסת והוא מרגיש את נפשו מתמלאת בקדושה ובשמחה. אבל אין דינו של הקורא כדינו של הלומד. והלומד צריך להבין גם את הדברים המונחים לפניו. וממילא זה דורש איזשהו עמל פרשני. לפעמים שלבי העמל הפרשני, לפחות מתחילתם, פוגעים בהנאה מהמזמור. כי התחלת בעולם תמים, בעולם יפה, ואז מתחילים לפרק לך מה פירוש המילה כי, מה פירוש המילה אשרי, ובאמצע הדרך יכול להיות שאיזה מין שלב שבו תאמרו, למה אנחנו צריכים את כל זה? היה יפה כל כך קודם, בשביל מה לקלקל. אבל החוכמה בסופו של דבר היא לקחת את כל אותם פרטים, שאותם בנית לאורך הדרך, ובסופו של דבר לשזור אותם מחדש ולהגיע לשלמות חדשה של המזמור, אבל הפעם תוך כדי הבנה עמוקה יותר של הדברים, של המסר ושל המשמעות ושל האופן המדויק שבו הדברים מובאים, וכך אולי להגיע בסופו של דבר, אם זה אפשרי, להבנה כזו שתגרום להנאה, לאושר, עוד יותר גדול מהמזמור ממה שיש כשקוראים אותו סתם כך. בואו נתחיל. אשרי. המילה אשרי כבר היא מעוררת שאלה. מילה פשוטה שאנחנו משתמשים בה הרבה מאוד, ואף על פי כן משמעותה איננה פשוטה לגמרי, ומבין גווני המשמעויות הרבים שיש למילה, אני אציע שתי אפשרויות מרכזיות שנחזיק בדעתנו בינתיים, ונבדוק עם התקדמות המזמור איזו מהן היא הסבירה ביותר. אפשרות אחת לאשרי, כפי שאתם בוודאי מכירים, זה להגיד משובח, מהולל. למשל, כמו שאומרים בכל ליל שבת לפני הסעודה, קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. או ראו הבנות ויאשרוה, מלאכות ופילגשים, ויהללוה. אם כן, אשרי כל יראי אדוני ההולך בדרכיו, פירושו של דבר מהולל, משובח, טוב הוא כל יראי השם ההולך בדרכיו. אפשרות אחרת, למשל כדרך שאנחנו יכולים למצוא בתהילים, ע"ב כמדומני, חותם המזמור פחות או יותר בפסוק י"ח ואומר, והתברכו בו כל גויים, והתברכו בו, כל גויים יאשרו. אם כן, יאשרו הוא, לפי הפסוק הזה, ויש לזה גם דוגמאות נוספות, מקביל אולי ל"והתברכו". ואם כן, אשרי כל יראי אדוני הולך בדרכיו, יכול להתפרש כברוך כל יראי השם הולך בדרכיו. מבורך הוא כל יראי השם הולך בדרכיו. למה נפקמינה, אמרנו, נצטרך לדחות את הדיון לעוד כמה זמן, כאשר הידע שלנו על המזמור יהיה גדול יותר. יש מן הפרשנים התורכים להסביר מדוע אומר פסוק א' במזמור, אשרי כל יראי אדוני ההולך בדרכיו. כך למשל אבן עזרא במקור הראשון, אשרי כל יראי אדוני, שלא יעשה מצוות לא תעשה, מיראתו השם, ההולך בדרכיו, בדרכי השם, הם מצוות עשה. בא אבן עזרא ואומר, הפסוק הזה ארוך מדי, אפשר היה לכתוב אשרי כל יראי השם. וכי יש יראי השם שלא הולך בדרכיו. פשיטו שהולך בדרכיו. אם כן, מה ההבדל בין יראי השם לבין ההולך בדרכיו? יראי השם הוא מי שירא, כלומר הכוח הדומיננטי הוא היראה, וממילא זה מתאים למצוות לא תעשה, שאתה נמנע מלעשות דברים מסוימים כי אסרו עליך, לעומת זאת, ההולך בדרכיו, אלו מצוות עשה. דווקא פירושו של אבן עזרא פה מפתיע אותנו. כי אבן עזרא, כפרשן פשטן קיצוני וכמשורר דגול, נוטה בדרך כלל להתעלם מביטויים מן הסוג הזה שהם פשוט רגילים בשפת השירה, לפרש את הביטוי שהיה לפניו. איוב היה למשל, ירא אלוהים ושר מרע. ואם נאמר שירא אלוהים פירושו נמנע, מקיים מצוות לא תעשה, אז מה זה ושר מרע? גם הוא לכאורה מתפרש כנמנע מלעשות דברים אסורים, דהיינו מקיים מצוות לא תעשה. אלא כך דרכו של מקרא. ובכל זאת, אגב אורחה מלמד אותנו מקרא, לפחות לתקופתנו, לזמננו, לקח גדול. ישנה תפיסה שהשתרשה בעולם בעקבות הנצרות בעיקרה, אבל הדיה חודרים גם לשיח הדתי-לאומי בשנים האחרונות, וזה איזשהו מאבק רוחני ממש, הייתי אומר, כנגד המצוות המעשיות, כנגד הפרטים. כאשר בעצם אנחנו שומעים טענות שלולא היינו יודעים את אומרם, היינו משערים בטעות, כי זוהי טענה נוצרית מראשית הפולמוס כנגד היהדות, שבו אומרים כי פרטי המצוות מרחיקים אותנו, דווקא הם מרחיקים אותנו מהעיקרים האמוניים. ובאמת, הנצרות חרתה על דגלה מלחמה ביהדות בדיוק סביב העניין הזה. בטענה שהפרטים, המצוות המעשיות, הם אלה שמונעים מהיהודים להגיע אל המימד האמוני הראוי. המזמור לא מבקש להתפלמס עם הנוצרים, שלא היו בימיו. אבל אגב אורחה הוא מלמד אותנו את דעתו. אשרי כל יראי אדוני, דהיינו, ההולך בדרכיו. לא ייתכן שיהיה יראי השם שלא הולך בדרכיו. זה פשוט למזמור, אבל מתברר שלנו זה לא פשוט. זה מימרה נפלאה שיש במדרש תהילים. כל מזמור הוא מזמור שבספר תהילים, כתבו דוד כנגד עצמו, כנגד עצמו כתבו, וכנגד כל ישראל כתבו, וכנגד כל הדורות כתבו. ואם כן, אולי גם אם זה דבר שבפשוטו של המזמור איננו נצרך, בפשטות כך צריך להבין אותו פה. אם כן, אשרי כל יראי אדוני, דהיינו, ההולך בדרכיו. באיזה גוף נאמר הפסוק הזה? גוף שלישי. ואם כן, הפסוק הבא, לכאורה גם הוא היה צריך להתנסח בגוף שלישי. והנה, לתדהמתנו הרבה, משנה מזמור גוף. מבלי להזהיר אותנו, מבלי לציין שום דבר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. למה עובר המזמור מגוף שלישי לגוף שני? גם את השאלה הזאת, כמו את שאלת האשרי, נצטרך כרגע להפסם. תזכרו אותן, הן שאלות חשובות להבנת המזמור בכללותו. יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אין אולי פסוק מפורסם מזה בתוך השיח הדתי-לאומי. שאלה, מי מבין את הפסוק הזה? של פעם, נכון. בני עקיבא של פעם. זה יפה שאני, בתוך ציבור כזה אני עדיין יכול להיחשב של פעם. נתחבטו בפירושו של הפסוק הזה מחזל ועד ימינו רבים. הבאתי כך כמה דוגמאות. בואו תסתכלו במקור השלישי ממסכת אבות. בן זומא אומר, איזה הוא עשיר? השמח בחלקו, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. פירושו של בן זומא אומר שצריך לקרוא את הפסוק, יגיע כפיך אם תאכל, כלומר, אם תאכל מיגיע כפיך, אז אשריך וטוב לך. אין מאושר ממי שאוכל מיגיע כפיו. יש מי שאוכל מנדבה, יש מי שאוכל מיגיע כפיהם של אחרים. ואולי מים גנובים עם תקו, אבל בכל זאת, לגבי לחם זה אולי לא כך. ואז אומר לנו בן זומא, אין מאושר ממי שאוכל מיגיע כפיו. וכמובן, בן זומא רוצה להסביר, אשריך וטוב לך, למה נאמר? זאת אומרת, אשריך לעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. אף על פי שעל פי פשוטו של מקרא, נאמר על הדבר הזה, אשריך וטוב לך, בא לחזק ולומר, מבורך אתה או מאושר אתה וטוב לך. אבל פירושו של בן זומא קשה פה. מדוע הוא קשה? כי בן זומא מציג בפנינו תנאי ותוצאה לצידו. יגיע כפיך אם תאכל, כי מתפרש פה כאם, אז אשריך וטוב לך. אבל מה אם אשתך כגפן פוריה בערכי תוותיך? פה אין תנאי ותוצאה. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך, אין תנאי ותוצאה. יברכך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים, וראה בנים לבניך. אין תנאי ותוצאה, אלא רק בפסוק הראשון. מאוד מוזר. בואו תראו, נדלג על הרמב"ן, את הרד"ק לפסוק ב' ותראו כיצד הוא מנסה לשמור על אותו פירוש של בן זומא גם בהמשך המזמור. אחר כן סיפר על הנהגת מחייתו, כי הטובה הוא שיחיה ממלכתו, לא ייהנה מאחרים כל זמן שיוכל ליגע עצמו במלאכה, ואם תהיה בזאת ההנהגה, אשריך וטוב לך. נדלג עכשיו לפסוק, לרד"ק הבא, אתם יכולים לראות לפסוקים ג' ד', אשתך, אמר, גם זה מההנהגות הטובות בעולם הזה, שתצווה אשתך, שתהיה כגפן פוריה בירכי תוותיך. כן, האישה תהיה צנועה בירכתי הבית, שלא תצא חוץ לביתה. לכאורה זה מעורר פה שאלות לפחות על מחצית מן הציבור. ואמר, כי גם בביתה תהיה צנועה, שלא תשב בפתח ביתה, שירוע עוברים והשבים, ואם תהיה אשתך בזאת הדרך, יהיו בניך כשתלי זיתים. איך בעצם משיב הרד"ק על בעיה, על הבעיה הזו שרק בפסוק הראשון יש תנאי ותוצאה? הכל תנאי ותוצאה. לא, גם בפסוק הבא יש תנאי ותוצאה. לא הכל תוצאה של יגיע כפיך. הוא אומר, אם תצווה את אשתך שתהיה בירכתי ביתך, אז בניך היו כשתולי ביתים. ואגב, תירוצו של אבן עזרא, אנחנו רק מבינים את חולשת הפירוש לפסוק א'. למה? כי מאוד מאוד קשה להגיד שאשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, צריך לקרוא כאם אשתך כגפן פוריה, אם אשתך בירכתי ביתך, אז כגפן פוריה. אבל הרד"ק נצרח לזה בגלל פסוק א'. בגלל, סליחה, זה פסוק ב' יוצא? אני מדבר עם הזיכרון. כן, בגלל פסוק ב'. כן, בגלל פסוק ב' הרד"ק נצרח לזה. אז אולי עדיף לפרש את פסוק ב' באופן אחר. המילה כי במקרא משמשת לעתים במשמעות אחרת, שלא עמדו עליה כל כך בדורות הקדמונים, אבל בימינו זו משמעות שמשתמשים בה רבות, והיא, זה לא בדיוק אפילו מילה. אלא חיזוק, זה מקביל אולי למילה אחל. אתן לכם דוגמה. צעקת סדום ועמורה, כי רבה. מה זה כי רבה? שערי רבה, אם רבה, כשרבה, אף אחד מהפירושים הרגילים לא מסתדר, אבל שימו לב, צעקת סדום ועמורה, אכן רבה. עכשיו, זה לא בא להגיד את המילה אכן בדיוק, אלא רבה מאוד, לחזק אותה. אתן לכם דוגמה אחרת. מגילת אסתר מסתיימת, בקריאה, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול היהודים ורצוי לרוב אחיו. את מה כי מרדכי היהודי בא לנמק? שום דבר. זו אמירה שלמה לעצמה. אלא שרוצים לומר, אכן כך הוא, שמרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש. והפירוש הזה מתאים במאות מקרים של כי במקרא, והיום הוא מן הפירושים הרווחים שמציעים. בואו ננסה להציב את זה בפסוק. יגיע כפיך, אכן תאכל. אשריך וטוב לך. למה? צריך לומר, אכן תאכל את יגיע כפיך. מה ואמינה? או, שמישהו אחר יאכל. וכל מי שקורא מצרה, מה? או, למשל, באמת בתוכחה, בכללות, יש לנו דוגמאות רבות, אתן לכם רק מקצתם. למשל, באמת בדברים כפחת, מפסוק למד, אישה תערף ואיש אחר ישכבנה, בית תבנה ולא תשב בו, כרם תיטע ולא תחללנו. אני אדלג אפילו, קצת הלאה, פרי אדמתך וכל יגיעך יאכל עם אשר לא ידעת, והיית רק עשוק ורצוץ כל הימים. בישעיהו סמכי יש תיאור שהוא היפוך הקללה, מאוד מאוד יפה. בפסוק כף א', ישעיהו סמכי כף א', ובנו בתים וישבו, ונטעו חרמים ואכלו פריים, לא יבנו ואחר ישב, לא יטעו ואחר יאכל. כי חימי העץ ימי עמי, ומעשה ידיהם יבלו וחיריי. לא יגעו לריק ולא ילדו לבהלה, כי זרע ברוכי אדוני המה וצאצאיהם איתם. עובד בתקופת המקרא הוא כמו עובד ברשויות המקומיות. שנה שלמה עובד, פעם בשנה מקבל משכורת. עכשיו, פעם בשנה מקבל משכורת, זה רק אם יש לו מזל, אם לא בדיוק מתחלף שלטון או משהו שכזה. החקלאים יש עכשיו, מדברים על אלפי טונות של עגבניות ומלפפונים וכדומה שנפגעו מן הקרה ודורשים, מה? ודורשים הכרזה על אסון טבע, אבל תחשבו, תיאור נפלא מאחד משירי המעלות האחרים. הלוך ילך ובכו נושא משך הזרה, בו יבוא ברינה נושא על ומותיו. למה הלוך ילך ובכו? או באותו מזמור עצמו. הזורעים בדמעה ברינה יקצורו. בן אדם, במקום לשים את הדולרים מתחת לדולרים, את האירו מתחת לבלטות, היה שם את זה בשדה. רק משהו, מתחת לבלטות, צריך לפרק אותם בשביל לקחת לך את זה, אבל בשדה, כל אחד יכול לקחת את כל הכסף של השנה הקודמת, אתה שם באדמה, כמו פינוקיו, שם, אתם יודעים, בגרסת הטלוויזיה החינוכית, זורעים את הזהב בשדה ומצפים שיצמח את זה. פחד גדול. אומר המזמור, יגיע כפיך אכן תאכל. באמת תזכה ליכולת יגיע כפיך, לא כמו אותם מקוללים ושנואי השם שאינם זוכים ליכולת יגיע כפיהם. ובוודאי, אשריך וטוב לך. כלומר, איזה הבטחה טובה יותר אתה יכול לתת לאדם חקלאי מאשר שמה שהוא משקיע הוא באמת יאכל, שבאמת תזכה להגיע לבו יבוא ברינה נושא על ומותיו. אם כן, יגיע כפיך אכן תאכל, אשריך וטוב לך. אשתך כגפן פוריה בערכי תבתך. הניקוד של אשתך פה הוא מוזר, ולא מצאתי מי שמסביר למה דווקא כך, זה הניקוד היחידי במקרא של המילה הזאת, אבל על כל פנים הפירוש, כך מוסכם על כל הפרשנים, חדשים גם ישנים, הוא אשתך. אשתך, אם כן, כגפן פוריה. למה לדמות את האישה דווקא לגפן? יש פה כמה דברים שאולי מי שחי בעולם מאוד עירוני מחמיץ אותם, מי שיש לו גפנים שגדלות ליד הבית, ופה באזור אין סיבה שלא יהיו, אני מניח, אז הרבה יותר מבין אותם. קודם נתחיל עם העניין של פוריה. אתם בוודאי יודעים שבמקרא גפן נקראת לפעמים גם פורת. אתן לכם דוגמה, דווקא מפסוק שלא רבים מבינים את פשרו, אבל כנראה שזה פשוטו של מקרא. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. ענף של גפן יוסף, ענף של גפן על מעיין. והגפן נקראת פורת, הוא בא פעמים רבות בצירוף המילה פוריה, כי כך הוא. מי שרואה את הגפן, אם הוא מגדל אותה באקלים נכון וכמו שצריך, שמגזע כזה מסכן אפשר להוציא גם לפעמים מאות קילוגרמים של פרי, הדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת, אבל אני מניח שחלקכם לא מכיר אותה, זה סוכת הגופנים של הכניסה לחדר אוכל של ישיבת הר עציון בעונה הנכונה. יש שם פשוט, זה לא יאומן, אתה מרים את העיניים ורואה אשכולות, 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 ואתה רואה את הגבע המסכן הזה שכולו כמו גבע של שיח, וכמות הפריון היא עצומה. אם כן, אשתך כגפן פוריה, הדימוי הזה הוא קודם כל אולי אותו דימוי של החקלאי שרואה את שפע הפרי. אין כגפן לתאר פריון מבין הצמחים. אבל יש עוד משהו בגפן. הגפן, שאלות את זה אצל הבתים של הערבים למשל, פעמים רבות משתמשים, שמים את הגפן בחצר ומדלים אותה באופן כזה שהיא תעלה ותשחך את הבית מעליו. וכך גפן אחת לפעמים מסוגלת לשכך בית שלהם. אלא מה? אם לא תדלה את הגפן, הרי שהגפן נשרכת על הקרקע. עכשיו, בלי שום קשר לשאלה מה פוליטיקלי קורקט, כלומר, או מה לא פוליטיקלי קורקט, אני עוד אדרוך על כמה יבלות כואבות בהמשך, אבל התפיסה שמוצגת פה, כך נדמה, היא אולי של הגפן כעץ שהוא פורה ומצליח וגדול ומצל, כאשר יש לו את התשתית האיתנה להסמך עליה. ושוב, אתן לכם פה דוגמה ממזמור אחר, שגם את הפסוקים בו כולם מכירים ורק מעטים מבינים. במזמור פי כתוב, וחנה אשר נטעה ימיניך, ועל בן אימצת לך. אתם בטח מכירים את זה משיר השבת. במזמור פי מתאר לנו משל של גפן. גפן ממצרים תסיע, תגרש גויים ותתאה, פינית לפניה. ובשלב מסוים הקדוש ברוך הוא את אותה גפן נפלאה, שזה אנחנו, מחליט להחריב. ואז פונה בעל המזמור ואומר, אלוקים צבקות שובנה, הבט משמיים וראה ופקוד גפן זו, וחנה אשר נטעה ימיניך, השורש, התשתית של הגפן שאתה נטעת, ועל בן אימצת לך. בן, כבר אמרנו בברכה של יוסף פירושו, ענף, נכון? אם כן, וחנה אשר נטעה ימיניך, זה השורש. מה זה ועל בן אימצת לך? ענף שקשרת אליך. מה זאת אומרת? אז הממשל מאוד ברור. אנחנו הגפן, שכשהקורמים נוטעים אותה, הם אינם נותנים לגפן להישרך, הם נועצים עמוד לידה, ומדלים את הגפן ומעלים אותה לגובה. אלא שלעם ישראל, מי הוא העמוד? הקדוש ברוך הוא. אם כן, וחנה אשר נטעה ימיניך, אתה השם. ועל בן אימצת לך, אותנו, את הענף, קשרת אליך כדי שנצמח ונעלה. אם כן, כך עושה גם מזמורנו ביחס לתיאור הזוגיות. אם כן, אשתך כגפן פוריה בירכתי ותך. שימו לב שהאישה במזמור איננה מובאת כעניין של יראי השם לעצמו, אלא כאחד מן הגמולים ליראי השם. זה לא בהכרח מעיד על מעמד האישה במקרא באופן כללי, אלא שהמזמור הזה בזה מתמקד. כמו שלא כל הגברים בישראל, כמו שהם מוצגים באשת חיל, הדבר היחיד שיש להם לעשות זה לשבת עם הזקנים ולהלל את נשותיהם. יש גם גברים שעובדים. לא רבים אולי, אבל יש גם. צריך פשוט לדעת, להבחין במה כל כתוב עוסק. אז אם כן, בזה עוסק הכתוב שלנו. אשתך כגפן פוריה בירכתי ותך. ושוב אני אשאל, למה לדמות דווקא לגפן? למה לא לדמות, אני לא יודע מה, איזשהו משהו מעולם החי? אשתך כדג משריץ, אני מודה שזה פחות יפה, אבל אם הייתי מוכשר כמו דוד המלך עליו השלום, גם אני הייתי כותב אולי ספר תהילים ואינני. אבל למה דווקא לגלגל את הדימוי לגפן? ואני אקל עליכם ואשאל גם הדימוי הבא, לזית. קודם כל, בדיוק, זיתים וגפן הם דברים מרכזיים, אבל באיזה תחום הם דברים מרכזיים? באיזה תחום של החיים? נכון, בתחום היבול. למה זה מתחבר? נהדר. נהדר. התחלנו מיגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. ועל מה דיברנו בפסוק הזה? בפשוטו. על התבואה עצמה, על השדה. ממשיך המזמור ומגלגל את הדימוי. כיוון שנכנסנו לעולם של חקלאות, אז הוא אומר, האישה כמו הגפן של האיש תחת גפנו ותחת תאנתו. הבנים כעצי זית, אבל לא בדיוק כעצי זית. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. וגם פה צריך היכרות עם עצי זית שצומחים קצת פרא למען האמת, כי גננים לפעמים מקפידים על זה מדי בשביל להבין את הדימוי. עץ זית, אחרי שהוא מגיע לגיל מסוים, מתחיל להצמיח מה שהיום קוראים לו, סלחו לי בלשון גסה, חזירים. כלומר, סביבו צומחים הרבה משורשיו, הרבה ייחורים של זית, שמקיפים אותו סביב סביב. עכשיו, הדימוי הזה הוא תמונה מדויקת ויפה בדיוק של בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. במרכז עומד הזית החסון והגדול, גזע כן, שמתאמר הרבה מעל, וסביב צפופים יוצאים כל אותם כל היחורים, כל הנטיות שסביב. עכשיו, הגננים נוטים לעקור אותם משתי סיבות. קודם כל, כי אם רוצים לטעת זית חדש, זו דרך נהדרת, קשה יחסית לשריש ענף של זית. אבל את האיחור הזה אתה לוקח, אתה מוציא אותו ממקורו, אתה יכול לטוע אותו בכל מקום, בדרך כלל בהצלחה. אבל יש לזה עוד סיבה שהם עוקרים את זה, כי הם פוגעים קצת בזית. הם גונבים מכוחו של העץ הגדול. אבל זו רק צורה אחת של מבט. אותה צורה של מבט יכולה לומר הבנים, הילדים, פוגעים באב, היות שהם גונבים מכוחו ומיכולתו. מה שמבחינות כלכליות טהורות יכול להיחשב נכון, אבל אף על פי כן, בדרך כלל הורים נוטים להיות שמחים בזה. אז אם כן, כך עברנו, האישה היא גפן, הבנים הם ביתים, ורק צריך איזושהי להכיר את הטבע בשביל להבין את הדימויים שבהם משתמש המזמור. חידוד נאה מביא גויטן, המקור שבתחתית העמוד הראשון. כך הוא אומר, האישה והבנים מתוארים בדימויים לקוחים מן החקלאות. אחרי שדימה את האישה לגפן, היה משורר פחות מכונן מדמה את הבנים לאשכול. ואולם אשכולות אינם דימויים מוצלח. כי ענביהם נאכלים וקלים. לעומת זה, הולם הוא הדימוי של שתילי זיתים. כי מן השתילים יצמחו עצים חדשים. ויש כאן רמז מקדים יפה למה שיבוא בפסוק האחרון, וראה בנים לבניך. נעצור בדברי גויטן פה, אני גם ממעיט לקרוא מן המקורות מפאת הזמן הקצר. ממשיך המזמור ואומר, הנה כי כן יבורך גבר ירא אדוני. ושוב, שתי אפשרויות בפנינו שגם אותם נצטרך להחזיק בדעתנו לעוד כמה דקות. האם הנה כי כן יבורך גבר ירא אדוני אומר, כמו שאמרנו קודם, כל הדברים האלה הם ברכתו של הגבר ירא השם? זה אפשרות מאוד קורצת משתי סיבות. קודם כל, כי תראים כל כך יפים, אז אתה אומר, כך תהיה ברכתו של הגבר ירא השם. אבל יש לזה עוד סיבה. איך פתחנו את המזמור? אשרי כל ירא השם הולך בדרכיו. הנה כי כן יבורך גבר ירא השם. יש פה הקבלה יפה בין הדברים, נכון? תנו דעתכם לעוד משהו. מהו הגוף שבו מדבר הפסוק הזה? עוד פעם, גוף שלישי. דיברנו בגוף שלישי, עברנו לגוף שני, ושוב חזרנו לגוף שלישי. אולי כמין מסגרת. עכשיו, אם כך נסביר את הדברים, הרי שהמילה אשרי, אתם זוכרים שהתלבטנו בשני פירושים אפשריים, או מאושר, מהולל וכדומה, או מבורך. אם זו ההקבלה, אז אולי צריך לומר שאשרי הוא מבורך. אבל כל זה רק צד אחד בהסברת הפסוק. הצד השני הוא להגיד שהפסוק הזה, הנה כי כן, זה לא כי כן שאמרנו קודם, אלא כי כן שנאמר אחר כך. את האפשרות הזו לא נוכל לקבל או לדחות בלי שנלמד מה שבא אחר כך. אז גם את זה תחזיקו בדעתכם. לא תצטרכו להחזיק עוד הרבה, אתם רואים, המזמור כבר כמעט הסתיים. יברכך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. הפסוק הזה יכול להתפרש בשני אופנים. אני אתה לאופן שפשוט מושך את הלב שלי יותר, אני לא יכול להוכיח שהוא טוב יותר. יברכך השם מציון, פירושו פשוט. השם, משכנו, לפחות מטאפורית, כן, בציון, ומשם מתפשטת ברכתו אל כל הארץ כולה. ואם כן, יברכך השם ממקום משכנו, שהוא בציון, משם יוצאת הברכה לכל הארץ. השאלה, מה פירוש הוא ראה בטוב ירושלים? או הוא ראה בטוב שיבוא אליך מירושלים, יברכך השם מציון, הוא ראה בטוב שיבוא עליך מירושלים, או אפשרות שנייה, הוא ראה בטוב ירושלים, או בטובתה של ירושלים. ליבי אומר לי, אני לא חושב שאפשר להוכיח מה הפירוש הנכון מבין השניים, אבל ליבי אומר לי שהפירוש השני הוא הנכון. ואתן לכם דוגמתו משירי המעלות פסוק. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהבייך. שאלו שלום ירושלים, בקשו את שלומה, את טובתה של ירושלים, ומה התגובה לזה? ישליו, כלומר, יהיו בשלווה אוהבייך. מי אוהבייך? בוודאי, אותם אלה ששאלו בשלום ירושלים. כלומר, אנחנו רואים יחס הדדי בין העם שחוץ לירושלים ובין ירושלים עצמה. כאשר העם כולו שואל בטובתה של ירושלים, בשלומה של ירושלים, ובשלומה של ירושלים בא שלום לכל העם. טוב, אני כירושלמי, אני מודה, יש לי אינטרס לפירוש הזה. אבל אף על פיכם, אם נשליך משיר מעלות אחד לשיר מעלות אחר, הרי גם פה נאמר, שאלו שלום ירושלים, גם פה נאמר, יברכך אדוני מציון, תזכה אתה לברכה הבאה מירושלים, ותזכה לראות גם בטוב שיבוא על ירושלים. וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. כל ימי חייך, קצת מיותר, לא? מה רע בברכה אדוני מציון וראה בטוב ירושלים? למה מוסיפים את כל ימי חייך? מה אתם אומרים? אתה מציע אולי שזה רומז, מי יודע כמה זמן תחזיק ירושלים? אבל אני לא יודע, אין עננים קודרים באוויר הזה, והאמונה בירושלים עד שהיא חרבה לפחות הייתה כמעט אמונה נצחית. כלומר, הייתה אמונה שירושלים לא תחרב עד כדי כך שנדמה שאלוקים עשה את זה דווקא כדי לשבור אמונה שהיא כמעט אלילית בירושלים. כן. אומנם בחלק הראשון לא נאמר במפורש את זה כל החיים. כך שהפירוש הזה עדיין דורש ליטוש, הוא לא מספיק לפי עצמו. כן.
אתה קודם שכן כולם מבוגרים, אבל הבנים באיזו
סלב
עוזבים את הבית.
נכון, אבל אם היה כתוב בניך כשתילי זיתים מסביב לשולחניך כל ימי חייך, אני לא בטוח שזו ברכה. לא בשביל הבנים ולא בשביל האב אחרי שלב מסוים. אבל אם זה היה כתוב שם הייתי מבין, אבל פה כתוב וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. או יכול להיות יברכה שם מציון, גם כל ימי חייך. יש פה ברמז עוד ברכה. כשאנחנו אומרים לא עד מותך, אלא כל ימי חייך, במשתמע, מה זה אומר? הרבה זמן, כלומר... סליחה. בן זומה, כלומר, כל ימי חייך הימים. כן, ימות המשיח. אבל כפשוטו אפשר להסביר את זה, שזה רומז... כבר מכין אותנו לברכה הבאה. וראה בנים לבניך. בברכה הזאת יש גם שני פנים. קודם כל, שלבניך יהיה המשך אחריהם. כלומר, לא רק אתה תזכה לילדים, אלא גם הם יזכו לילדים. אבל בראה בנים לבניך יש עוד ברכה. או, ואם אתה תראה, ממילא, או. יפה. כמו אצל יעקב ויוסף ויוב, אתה מדבר למשל, ראו פניך לא פיללתי, למרות ששם בגלל שיוסף נגנב, נעלם מאביו. אבל אצל יוסף, כן, גם בני מחיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף, כי שם אריכות הימים היא מופלגת. אבל לזכות לראות בנים לבניך, מתחבר יפה עם התיאור כל ימי חייך. כל ימי חייך הרבים תזכה לראות בטוב ירושלים, וגם תזכה לראות בנים לבניך. אתם יכולים לראות שכבר יש קשר לחלק הקודם של המזמור, כי קודם דיברנו רק על הבנים, עכשיו אנחנו מדברים גם על בני הבנים. עוד נסביר בדיוק את היחס בין חלקיו של המזמור כשנסיים. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. גם הפסוק הזה מעורר בנו מחשבה. וראה בנים לבניך, פירושו של דבר אמרנו או שתאריך ימים, או שגם בניך יהיו פרים ורבים כמוך, אבל מה זה הסיום הזה, שלום על ישראל? יש הצעה נפלאה שאני בזמנו עלתה בדעתי והתבייסתי לומר אותה כי אמרתי זה בור. עד מצאתי שעמוס חכם אמר אותה בדעת מקרא, אמרתי, עמוס חכם אמר אז נותר גם לי. אבל ליתר ביטחון אני אגיד את זה בשמו ולא בשמי. תראו את המקור האחרון בעמוד השני. אפשר שהברכה שלום על ישראל, סמוכה לברכה וראה בנים לבניך, לרמוז שיש שלום בארץ ולא יפלו הבנים בחרב אויבים. כי הרי כאשר יש מלחמה בארץ במצב כמו של בעל המזמור, לא הוא יוצא לקרב. תחשבו על דוד, על ישי, אבי דוד. לא הוא יוצא למלחמה מול גוליית הפלישתי. בניו יוצאים לשדה הקרב. אם תסתכלו במזמור שלמעלה, מן המזמור שקראנו, תוכלו לראות איך מוגדרים הבנים באותו מזמור. בסוף, ממש הגדרה מעניינת. תסתכלו מפסוק ג'. הנה נחלת אדוני, בנים, שכר, פרי הבטן. למה? כחיצים ביד גיבור, כן בני הנאורים. בני הנאורים הם כמו חצים ביד גיבור. אשרי הגבר אשר מילא אשפתו מהם, לא יבושו, כי ידברו את אויבים בשער. אשרי הגבר שמילא את אשפתו בנים, כלומר שהוליד בנים רבים, כי אם תהיה מלחמה, הם הכוח הלוחם. מזמור הזה קצת יותר אגרסיבי מהמזמור שלנו. כן, אז אשרי הגבר אשר מילא אשפתו מהם, אתה מקבל תמונה מלחמתית עם איש שיש על גבו אשפה או על צידו אשפה מלאה ילדים, והוא שולף ויורה אותם לשער על מנת להגן על העיר. אבל בתיאורנו, בשלום על ישראל, כמעט יש תשובה למזמור הזה. שאומרת, יותר טוב הוא בנים לבניך, שלום על ישראל, מאשר אשר ידברו אויבים בשער. מלחמה זה יפה, זה הירואי. ספר שופטים, הרי יש את הקטעים החשובים, שזה שנה של מלחמה, ויש אחר כך את הקטעים המשעממים, 40 שנה של שקט בארץ. אבל רוב האנשים מעדיפים לחיות בקטעים המשעממים, כך נדמה. ואז המזמור שלנו אומר, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל. כלומר, לא רק שיהיו לך בנים, הבנים יכולים לצאת לקרב, ואולי לא תראה בנים לבניך. אני חושב שזה גם מקבל משנה משמעות בכמה וכמה מן התקופות שאנחנו נמצאים בהם לאורך העשורים האחרונים על כל פנים. ובסיום הזה, שלום על ישראל, נגמר המזמור. עכשיו אני רוצה לחזור אחורנית קצת. אם ננסה למצוא את מעברי הגוף, שלישי, שני וכדומה, אז גוף שלישי נמצא פעם ראשונה באיזה פסוק? בפסוק הראשון, ופעם שנייה באיזה פסוק? פסוק ד'. ולעומת זאת, פסוקים ב' ג' באיזה גוף? שני, ופסוקים ה' ו' גם שני. אם אנחנו מוצאים שלישי, שני, שלישי, שני, אולי טוב יותר שלא נחלק כמו שחשבנו בהתחלה, שפסוק ד' חוזר אחורנית ואומר, הנה כי כן יבורך גבר בבנים ובאישה. אלא אולי עדיף שנאמר, כל גוף שלישי פותח קטע שבא אחריו. צבי פרץ חיות בפירוש שיש לו על ספר תהילים, לא מופיע אצלכם בדף, אני מתנצל, מאיר כך אגב אורך בדיוק על העניין הזה, על פסוק א', הכתוב הזה מביא רעיון כללי ומפרטו בפסוק ב', בסומו אמרתו אל בעלי בתים העומדים במקדש. לא משנה אם הם באמת במקדש או לא במקדש, אבל זה בעצם דגם המזמור. פסוק א' קובע, אשרי כל יראי אדוני הולך בדרכיו. אבל כרטוריקן מחונן, בעל המזמור לא ממשיך לדבר בגוף שלישי. יש איפשהו בעולם איזשהו יראי השם הולך בדרכיו ולא יהיה טוב. איך תופסים את הציבור? זה מזמור חינוכי, הוא בא ללמד את השומעים כיצד ראוי לחיות. איך תופסים את השומעים? עוברים גוף שלישי לגוף שני, ואומרים אותו הכלל שהוא נכון באופן מופשט, מאושר או מבורך, הוא יראה השם הולך בדרכיו, נכון גם באופן פרטי. אם אתה תהיה יראה השם, יגיע כפיך אכן תאכל. אתה הרי נמצא פה עכשיו במקדש ואוכל את הציפורניים כי עזבת את השדה, לא יודע, לא קסור או לא אסוף או משהו כזה. תהיה יראה השם, יגיע כפיך, אכן תאכל. אשתך כגפן פוריה, בניך כשתילי זיתים, אין לך מה לדאוג. זה השכר המובטח לך. אחר כך עוברים שוב לגוף שלישי, אומרים, הנה כי כן יבורך גבר יראה השם. יברכך, לא איזה גבר אחר שיש בעולם, אלא אותך עצמך. דרך מעבר לגוף שני מחזקים את הזיקה שבין השומעים לבין המזמור. חילקתי את המזמור בתחתית העמוד במין טבלה שתעזור לנו עכשיו לעקוב אחרי הדברים המבניים הרבה יותר בקלות. אתם יכולים לראות שתי מחציות שיש למזמור, מקבילות במבנה שלהם מלבד פרט אחד. תראו בפסוק ב', יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. כנגד זה מה יש לנו בבית השני? מה המקבילה החדה שיש בבית השני? הרי זה לכאורה לא נראה כל כך קשור. יש שם מילה אחת? או, המילה טוב, נכון? במקום וטוב לך, מה אנחנו מוצאים בבית השני? כתוב ירושלים, זה מעניין. בהתחלה המזמור פונה לאדם עצמו ואומר לו, לך יהיה טוב. אבל אחרי זה המזמור משנה את מבטו ואומר, תזכה לראות לא בטוב האישי שלך, אלא באותו טוב גדול שיבוא על ירושלים. אתה אומר, למי אכפת? אני לביתי דואג. בוא נמשיך ונראה איך המהלך הזה מתגלגל. במקום בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך שיש פה, כשזה שוב מתמקד באדם עצמו, וראה בנים לבניך שלום על ישראל, שוב מרחיב לנו את המבט. שוב תובע מאיתנו להביט בעולם, באומה כולה. כלומר, יראה השם, לא די לו שיהיה צדיק בביתו, שיהיה לו טוב בעולמו האישי. המזמור אומר שחלק בלתי נפרד מזה כנראה הוא הטוב שיבוא על עם ישראל. בואו תסתכלו בדברים שגויטם כותב במקור הלפני האחרון בעמוד השני. הברכה השלישית, ברכת המולדת, היא נאמרה פעמיים בפסוק ה', יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. ובסוף המזמור, כמו בסיום מזמור קופקפי, שלום על ישראל. אין הצלחה בחיים הפרטיים שלמה, ההצלחה בחיים הפרטיים שלמה, אלא אם כן באימה שלום של כל האומה. וכל כך היו אבותינו חדורים אמת זו, שהיו קובעים את המילים האלה, שלום על ישראל, בקטלים וברצפות של בתיהם ועל מצבות קברותיהם. כלומר, המזמור הוא מזמור חינוכי, לא רק ברמה של לתפוס את האדם הפרטי דרך הטוב האישי שלו. כי לפעמים מרוב שאתה רוצה למכור רעיון, אתה מעוות אותו עד כדי כך שטוב היה אולי שלא היית מנסה למכור מלכתחילה. אתה מנסה להסביר לאנשים למה משתלם להם ללכת לקורס קצינים, למשל. ואז אתה אומר להם, משתלם לכם ללכת כי זה יפתח את האישיות שלכם. אתה מדבר על זה, מדבר על זה, מדבר על זה. בשלב מסוים אנשים משתכנעים וחושבים שהסיבה ללכת לזה זה כי זה מפתח את האישיות שלך. אבל יש צורך, אם אתה מחנך עמוק מחשבה, לשלב את הטוב הפרטי בתוך איזשהו מבט רחב יותר. והמזמור איננו עוצר, כמו שהיינו חושבים, באשתך ובבניך. הוא אומר, בואו נמשיך הלאה. שלום על ישראל, טוב ירושלים. זוהי תביעתו של המזמור. עכשיו, עוד דבר מאוד מעניין. פסוק א', המדבר בגוף שלישי, אומר, אשרי כל יראי אדוני הולך בדרכיו. איך אנחנו יודעים שזהו פסוק המתאים לפתוח את המחצית הראשונה של המזמור? יש ביטוי שמקשר אותנו באופן ברור לגמרי. אשרי, נכון? הוא אומר, אשרי כל יראי אדוני הולך בדרכיו, אשרי לך וטוב לך. איך אנחנו יודעים שפסוק ד' איננו חוזר לאחריו, אלא מדבר קדימה, למה שיבוא בפסוקים ה' וו'? או, נכון? הנה כי כן יבורך, ואחר כך יברכך אדוני. כלומר, ברור שיש פה מין כלל ופירוטו. אבל מכאן ברור עוד משהו, שאשרי לא צריך להתפרש במשמעות של ברכה, כמו שהתלבטנו קודם. האם זה ויאשרו כל גויים יברכו, או קמו בניה ויהללוה, ויאשרו הבעלה ויהללה. אם זה היה בשניהם ברכה, לא היה מזמור תורח להשתמש בביטויים שונים, זה לא נצרח. נדמה שהמזמור רוצה להבדיל בין שני דברים. הוא רוצה לדבר בין האושר שאדם יכול לזכות לו בחייו, לבין ברכה שאדם יכול להתברך. ובואו תראו, זה מתקשר לעוד משהו. איזה ביטוי חורז את הברכות של המחצית השנייה של המזמור? נכון, ראה. הוא ראה מסמן משהו שהוא מחוץ לחוג האישי שלך. זה לא חלק ממה ש... זה לא הבית שלך. כן? הוא ראה בטוב ירושלים. ראה בנים לבניך. יותר מזה, כל המחצית השנייה של המזמור מדברת לשון עתיד. בניגוד למחצית הראשונה שמדברת בהווה. הדבר הזה קשור כנראה ליכולתו של האדם, לשאלה עד כמה הדבר תלוי באדם עצמו. אומר המזמור, מישהו יראה השם והולך בדרכיו, מישהו נמנע משקר ומאושק ומגזל, הוא מקפיד לקום מוקדם בבוקר, וחלק מאותו מהלך עצמו, ולעבוד את השדה בחריצות, וללכת לישון עם רדת לילה. תקראו ספר משלי, הוא כורך את הדברים האלה ביחד. אין הבדל בעיני ספר משלי בין בעצלתיים ממך המקרה ובשפלות ידיים יפול הבית, לבין שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת עיניך, אני יודע... כרגע לא עולה לי פסוק בראש, אבל מן הפסוקים אומרים, טוב לדבוק בתורת השם. הכל בעיניו אותו דבר. האדם חי חיים על פי רצון השם, יאמר בעצם ספר משלי, אינו חי רק חיים שעתידים לגמול לו עליהם בעולם הבא. זה גם חיים טובים לעולם הזה, הוא יטען. ואם כן, יש פה שני מעגלים. אחד זה מה האדם עושה בחייו שלו. אם יחיה חייו באמונה, יזכה, בעזרת השם, לכל הטוב המקיף את האדם העושה את הדברים האלה. אבל כמה צדיק שלא תהיה, כמה באמונה שלא תחיה, הוא רואה בטוב ירושלים, שלום על ישראל, ומה זה קשור אליך? אומר בעל המזמור, זו איננה, זה איננו פרס מסוג האשרי, מסוג השבח, כמה מאושר הוא האדם הזה, אלא זו ברכה, לא משהו שאתה יכול להשיג במו ידיך. יכול להיות שכל ימיך תהיה צדיק, ולא תראה בטוב ירושלים. כמה דורות היו כאלה ולא ראו. ולכן, הבית הזה גם מנוסח בלשון וראה, גם בלשון עתיד, ועוד הבדל קטן ומעניין. בבית הראשון, אין השם נזכר כלל, מעבר לכותרת יראה השם. אשריך הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך אשתך כי גפן פוריה בערכי תבתך, בניך כי שתילי עבדים סביב לשולחניך, הכל ממוקד סביבך והשם לא נזכר. כי זה גמול טבעי של לחיות חיי אמונה. המחצית השנייה של המזמור קצת אחרת. יברכך אדוני מציון. כלומר, הברכה איננה איזה כוח שקיים בטבע, אלא התערבות אלוקית חיצונית שבאה אל המזמור הזה ומגיעה אליך כמין שבח, כמין שכר גדול יותר שלא בהכרח היה קורה מתוך מעשיך שלך. אני רואה שאני בעצם כבר צריך לסיים, אז אני רק אומר עוד דבר אחד קטן, אני מתנצל. הרב אלחנן סמט מגוש עציון, שחלקכם אולי שמע שיעורים שלו, חלקכם אולי לא, פיתח איזו שיטה בקריאת מזמורי תהילים, שרבה הוא טוען טענה שאני מסתפק בה לפעמים ומקבל אותה לפעמים. כלומר, זה מאוד תלוי איזה מזמור אני לומד. אבל טענה שהוא טוען זה שמזמורים נוטים להתחלק בספר תהילים על פי מספר המילים שלהם. כלומר, גודל הבתים שקול במספר המילים שלו. ובתור מישהו, אני כבר מלמד תהילים, לא כל כך הרבה שנים, אבל נגיד שש שנים שאני מלמד תהילים, ובאחוז ניכר של המזמורים זה עובד לי, וכך גם במזמור הזה. את החלוקה של המזמור, כמו שהצגתי לכם עכשיו, בכל ספר מודרני על תהילים, תוכלו למצוא כדוגמתו. אבל כאן זה כבר תוספת של הרב סמט, שאין בעולם המחקר אפילו חוקר אחד שמקבל, והנה פלא, אם תספרו את מילותיו של המזמור, לא נטריח אתכם בשעה כל כך מאוחרת, אבל אם תספרו, תגלו שבמחצית אחת של המזמור 22 מילים, ובמחצית השנייה 23 מילים, ההפרש של מילה אחת פשוט כי המזמור הוא אי-זוגי במספר המילים שלו. ומה שמוסיף הרב סמט על פני המקובל, הוא אומר שהשקילות במספר המילים איננה רק סממן צורני, ליופי, להגיד, כתבתי בתים שהם בדיוק באותו הגודל. כן, כדוגמת ימי הביניים שמקפידים על מספר של תנועות וכדומה שיש שקול בכל שורה ובכל בית. טוען הרב סמט שבדבר הזה יש גם רצון לחתור למסר. שכאשר אתה מציב שני בתים שקולים וכנגד זה בגודלם, אתה רוצה לומר שהשקילות איננה רק בטקסט, בגודל הפיזי שהוא תופס, אלא גם ברמה הערכית, גם ברמה הרעיונית שגלומה בהם. ואם כן, כאן אפשר להוסיף עוד משהו. תשאלו איזה מין המעגלים הוא עיקר ואיזה תפל. הלאומי, הפרטי, יאמר המזמור, שניהם שקולים כאחד. לא כי אותם אלה, אתם בטח מכירים את השיר על הרצל, בבית הוא הניח אישה וילדים שנשאו על גבם את מדינת היהודים, ומשפחתו של הרצל, כולם יודעים, לא זכתה לטוב ולנעימים יותר מדי. לא כי אותם אלה שחיים במעגל הלאומי כל הזמן, ואת ביתם מזניחים. ולא כי אותם אלה שאומרים צריך אדם לעשות לביתו, ומה יהיה ללאום כולו?
המכון
לפוסטיונות. בא המזמור ואומר, שני הדברים האלה שקולים כאחד, ושני אלה מעגלים בלתי נפרדים, שצריך כל אדם לקחת בחייו. צריך הוא להיות חלק מן המעגל המשפחתי, וחלק מן המעגל הלאומי. ושני הדברים האלה גדולים בדיוק אותו הגודל, ושקולים זה כנגד זה בדיוק. בתחילת המזמור התנצלתי שאני עומד לפרק, ואני מקווה שבסופו של דבר החיבור שחיברתי הצליח להחזיר את המזמור לפחות לגודלו המקורי, אם לא יותר מזה. שבוע טוב לכולם.